קראנו הפסקה גדולה, למדנו את האות ו', אתם זוכרים? כן? סיגרנו לאות ז'. תודה רבה. אין המדינה באות ז', כן? עמוד קוף סמך. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנעטר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון, היותר עליון. אמת שעושר נשגב זה, צריך הוא לבאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. כן, היינו צריכים ללמוד את זה לפני יום העצמאות. בכל זאת, אנחנו עדיין בתוך שבוע. כן. כן, הרב מחלק כאן בין מדינות בכלל למדינת ישראל במיוחד. מדינה בכלל, איגוד שבא לעזור גיבוש לאומי לסדר, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. האדם צריך איזה מסגרת, משפט, צריך שהמסגרת של המדינה תשמור על זה, צדק מינימלי, סדרים, אבל המדינה לא מביאה יראת שמיים, היא לא מביאה לטהרת הלב, המדינה לא מתעסקת בזה שאדם יכול להיות פרוץ, יכול להיות לשכן, קשר עם השכנה שלו, קשר איסור, יכול להיות יש מאכלי תועבה, אכזריות ביחס לבעלי חיים, כל מיני צדדים שיכולים להיות חשוכים באופי של האדם, בירידה השפלה שלו, מתוך שהוא נגרר אחרי צדדים נמוכים בחיי הגוף. המדינה לא מתערבת. המדינה עניינה לגבש את הציבור שהמבנה החברתי של האדם יהיה מתוקן. ויש בזה, יש בזה מעלה גדולה. האדם קודם כל הוא חברתי בטבעו, והמדינה עוזרת לו להגיע לטבע המסוים הזה. שנית, אם לא הייתה מדינה, הייתה יכולה להיות אווירה של הפקרות, החזקים היו בולעים, מציקים לחלשים, הנטיות לאושר, להישגים בקלות, יש כל מיני צדדים לא בריאים שהיו יכולים להיות בחיים של האדם, שהמדינה היא שומרת. מדינה שומרת גם מעמים זרים, שאנחנו יודעים שיש יחסים קשים בין עמים שונים, יש עמים פראיים, עמים שהחינוך שלהם הוא חינוך לאומני קשה, שמסוגל בשביל טובת האומה שלהם לדרוך על עמים אחרים. כמו שהיה ידוע, מה שהיה באירופה, כן? ואצל האסלאם, שהמדינה שלהם היא כדי שהם ישתלטו, הם יקבלו את הכבוד והם ייהנו מעבודה של אחרים, אווירה של שיבוד, של עבדים. אז המדינה מגינה על כל עם ועם, כן? מהשתלטות של עמים זרים, בעלי דעות מקולקלות, ובזה המדינה היא מביאה תועלת גדולה. יחד עם זה, המדינה לא מתקנת את הנפש, לא מתקנת את המידות. יכול להיות שלפעמים יש אנשי מידה, אנשי צדק שעומדים בראש המדינה, שהם משמשים לדוגמה אישית טובה. אבל הסדר במדינה הוא לא נקבע שיבחרו את הצדיקים למלכים. או לשרים. שרים ומדינאים ופקידים וכל אלה שקובעים את הסדרים, הם לאו דווקא אנשים שבחיים הפרטיים שלהם הם מגיעים לשיאים. אולי שומרים שהם לא יהיו מושחתים, מקולקלים, אבל לא נכנסים יותר מדי לחיים הפרטיים שלהם אם הם לא משתמשים בכוח שלהם כנגד אחרים. וזה אפילו במדינות המתוקנות ביותר. אף אחד לא שואל אם ראש הממשלה יכול להתארח באיזה מסעדה ולאכול טרף. יכולים גם יהודים דתיים לבחור בו, וזה לא מפריע להם. אומרים, אני בוחר בו בתור ראש ממשלה, בתור ראש ממשלה הוא עדיף מאחרים שלא מבינים בהנהגה של מדיניות, ביחסים העמים, בארגון של הצבא, בתיקון של הכלכלה. בסדר, אז בחיים הפרטיים שלו הוא לא אוכל כשר, זה לא עניין שלי. החיים האישיים שלו, אין לו יחסים טובים בינו לבין אשתו, הילדים שלו, זה לא מה שקובע. יכול להיות רמטכ"ל, יכול להיות שר צבא, אנשים שהחיים האישיים שלהם הם לא דוגמה אישית. יכול להיות גם שכן, אבל זה לא מה שנדרש. כשבוחרים, בוחרים לפי הכישורים המדיניים. ככה זה בכל מדינה ומדינה. לכן הסידור המדיני בעולם, גם אם יהיה בנוי חברה צודקת והגונה ומשפט ישר, זה לא העושר הגדול של האדם. האדם מבחינה מוסרית לא מגיע לשלמות בזכות המדינה. המדינה יכולה להיות לפעמים מטיבה, לפעמים החוקים של המדינה יכולים להיות קשים ולא מתחשבים ו חוסר יחס לאדם. לפעמים גוזרים גזרות שאסור לעבור על החוק, וזה החוק, ואז פוגעים בבני אדם, שזה הורס להם את המשפחה, ויכול להיות מישהו שהוא בגדר של נבל ברשות המדינה, הוא עושה הכל על פי החוק ואי אפשר לתפוס אותו, והוא משתלט בצדדים האישיים הלא בריאים שלו. ייתכן ותהיה מדינה שבתור חברה היא מתוקנת, אבל כאנשים, האנשים שם מקולקלים. הייתה מדינת רומא, ששם נתנו זכויות אזרח וזכויות מלאות לכל מי שנולד ברומא, אבל טיפחו כל מיני צדדים לא בריאים. ראשית, עמים אחרים היו בלי זכויות בכלל, לעמים אחרים אין שום יחס. שנית, הייתה תרבות כזאת של המדינה צריכה לספק לחם ושעשועים על חשבון אנשים אחרים, ואם השעשועים מקובלים אז תחרויות של גלדיאטורים עם חיות פרא, אז כולם באים לראות איך שהנמר טורף את האדם, וזה אכזריות, וכולם מוחאים כפיים, כי זה מקובל, והעם דורש את זה. והעם דורש, יכולים להיות כל מיני אומנויות, תיאטראות או משחקים, ששם מציגים צדדים שפלים בחיים של האדם. וזה מקובל, כי ככה זה שם. יכול להיות, היו הרבה שפלויות מוסריות בחברה הרומאית, עד שהחברה הרומאית התפרקה, וממילא גם המדינה נהרסה. אז אף על פי שבזמנו הרומאים מאוד העריצו את רומא, ואמרו שהיא דוגמה למדינה מוצלחת, והאזרחות שם היא זכות גדולה, כמו קצת מה שיש באמריקה של היום. אנשים כל כך רוצים להיות אזרחים אמריקאים, רוצים לקבל את הכרטיס הירוק, שיהיו להם זכויות במדינה האמריקאית, אבל במדינה הזאת יכולים גם לעשות מעשים שפלים, וזה לא מפריע. זה, יש חופש הדיבור וחופש, אפשר להתנהג מה שרוצים ולהגיד מה שרוצים, וזה שייך לחופש של האדם. כל זה בכל מדינה. כי כל המדינות הם יצירה של האדם. האדם הוא זקוק למסגרת שתגן על החברה של החברים שלו, של המשפחה שלו, של הגזע שלו, של בני התרבות שלו, בני האמונה שלו, אז הוא בונה מסגרת, והמסגרת בעיקרה היא כדי לשמר ולהגן ולפתח את היכולת של כל אלה ששייכים אליו. כל זה בעם רגיל. עם ישראל הוא עם שהבניין החברתי שלנו הוא לא נבנה על ידינו. ריבונו של עולם קבע אותו. ריבונו של עולם כבר אצל אברהם אבינו אמר ועשך לגוי גדול. וגוי גדול של אברהם אבינו, אנחנו מוצאים את הביאור אחר כך בתורה בעצמה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו וכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה נקרא גוי גדול? מי ששייך לעבודת השם. כלומר, עבודת השם היא מכתיבה מי שייך לעם ישראל. המסגרת שלנו פתוחה. אנחנו מקבלים גם גויים. יכול להיות סיני, קושי, אינדיאני, אין שום הפרש, גזע, שפה, בריאות, הוא יכול להיות בריא, יכול להיות חולה. אם הוא מקבל את תורת ישראל, הוא נהפך להיות שייך לעם ישראל. הוא לא רק שייך לתורה, הוא שייך למסגרת הלאומית שלנו. התורה מצווה אותנו לאהוב את הגר. למה לאהוב את הגר? הוא לא מהמשפחה שלנו. הוא זר. יכול להיות שהוא דובר שפה אחרת, יש לו מנהגים אחרים. הוא שייך לאמונה שלנו. האמונה שלנו היא המשפחה שלנו. האמונה, המשפחה שלנו מתחילה מהאמונה. עשיו נולד מיצחק ורבקה. אח תאום ליעקב. ועשיו יצא מכלל ישראל. עשיו הוא לא יהודי, לא דתי, הוא לא ישראל. למה? כי הוא לא שייך לאמונה. לעומת זה, יתרו היה מרחוק, ויתרו התקרב, ונתקבל בתוכנו. התורה קובעת שכל גר הוא כעת עם ישראל. כל מה שקשור לעם ישראל קשור גם לגר. כלומר, הלאומיות שלנו היא לאומיות שבנויה על אמונה, על תורה. תורת השם. נכון שבלאומיות שלנו יש גם משפחה. כל מי שבן ישראל שייך לעם ישראל. שייך לעם ישראל גם אם הוא לא קיבל תורה ומצוות. גם אם הוא לא הכריז ברגע שהוא יודע לדבר, נעשה ונשמע. כיוון שריבונו של עולם ברא וסידר את האומה שלנו על ידי סדרים מיוחדים, אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך עבדות במצרים, יציאת מצרים, הליכה במדבר 40 שנה, עמידה מול הר סיני. ריבונו של עולם זיקח את הנשמות שלנו, שאחרי זה גם מי שאומר שהוא לא דתי ולא מאמין, זה כלום. זה דברים בטלים, הנשמה שלו היא כבר בתוכנו. ממילא הלאומיות שלנו היא לאומיות שבנויה על קודש. לאומיות כזאת, כשבונים אותה ומגבשים אותה ומגינים עליה, זה לא הגנה על העם ועל המשפחה ועל הגזע ועל התרבות. אנחנו לא הולכים להגן כעת על התרבות של תל אביב כשאנחנו מתגייסים לצבא. כשאנחנו מגינים על עם ישראל, אנחנו מגינים על תורת השם. כותב הרמב״ם שכשחייל יוצא למלחמה, ידע כי מלחמות השם הוא נלחם. כך מבואר בתנך על דוד המלך, וראה לא תימצא בך מימיך, כי מלחמות השם אדוני נלחם. הוא נלחם נגד הפלישתים, נלחם נגד בני עמון, נגד עמים זרים. זאת מלחמה לאומית. לא, המלחמה הלאומית שלנו היא מלחמת קודש, כי עם ישראל הביא לעולם את האמונה בריבונו של עולם ואת החיים על פי האמונה הזאת, חיים של תורה, חיים של מצוות. לכן מדינת ישראל זאת מדינה שצריכה בתוך החיים להכניס את האמונה. לכן במדינת ישראל לא יכול להיות שופט שבקי בכל חוקי המשפט ומבין בחוקי המשפט, אבל הוא לא שומר שבת. לא מאמין בשם. אין דבר כזה. שופט בישראל צריך להיות נאמן לתורה יותר מכל יהודי אחר. שופט בישראל השופטים, וקמת ועלית אל הכהן או אל השופט אשר יהיה בימים ההם. מי זה השופט אשר יהיה בימים ההם? הסנהדרין, גדולי הצדיקים, גדולי התורה. זה לא רק מישהו שמבין, מישהו שיודע חושן משפט, אבל הוא בעצמו אוכל טרף. מה זה קשור? בן אדם לחברו הוא מבין. בשבילנו הוא לא כלום. הוא לא שופט. הוא לא יכול להיות שופט. מלך בישראל לא יכול להיות מישהו שלא שומר מצוות. גם אם הוא מבין במלחמה ובטקטיקה ובפוליטיקה ובכלכלה ויודע לארגן את כל עם ישראל, מלך בישראל זה מישהו שבא להרים את עם ישראל לשליחות הגדולה שלו בעולם, להיות עם השם. לכן מלך בישראל צריך שני ספרי תורה. אם כל יהודי צריך לחיות עם ספר תורה אחד, מלך בישראל צריך לחיות עם שני ספרי תורה. מלך בישראל, כשהמלך האידיאלי שלנו, שהוא הדגם שלנו, זה דוד המלך, אצלו שיוויתי השם לנגדי תמיד. אצלו אין רגע של הפסקה מחיבור עם שם שמיים. מלך ישראל הגון הוא זה שיראת השם על פניו תמיד. הוא במדרגה של משה רבנו. אולי לא במדרגה האישית, הוא לא מסוגל, אין לו את הכישרונות, אין לו את רוח הקודש של משה רבנו. אבל אהבת התורה, מסירות לתורה, לא פחות ממשה רבנו. אצל דוד המלך כתוב, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. הוא לא אומר, חצות לילה, קמתי להודות לך, אלא אקום להודות לך. זה כאילו טבוע בו שהוא חייב לעסוק בתורה כל יום, והוא יודע שככה זה יהיה. ככה זה יהיה בעתיד. כי הוא לא יכול להיפרד מהתורה. כשהוא נלחם בשביל ישראל, הוא אומר לגוליאת, אתה בא אליי בחרב וחנית וחידון, ואני בא בשם השם אלוקי מערכות ישראל, אשר חרבת. אני בא בשם השם, המערכות של ישראל, הצבא של ישראל, זה לא צבא רגיל. צבא של ישראל זה צבא של קודש. צבא שהוא בא בכל חייל וחייל שבו מסביב לשליחות הכללית, השליחות הכללית של עם ישראל כנגד הגויים, כשהם נלחמים בנו, היא שליחות של שם שמיים כנגד כפירה. כמה פעמים בדברי הימים ב', גם בדברי הימים א', יש שם תיאורים על צבא של ישראל, והצבא של ישראל שם נקרא מחנה אלוקים. אצל עשה מלך יהודה כתוב, כי נשברו לפני השם ולפני מחנהו. כלומר, עם ישראל, צבא של ישראל, זה צבא של השם. זה לא צבא של המלך, זה לא צבא של עם ישראל, זה צבא של ריבונו של עולם. כי אומות העולם, כשהם נלחמים בנו, הם נלחמים על שם שמיים. הם נלחמים כנגד הקדושה שאנחנו מייצגים בעולם. כנגד התורה שהיא השליחות שלנו, היא הייעוד שלנו, היא מה שנמצא בפינו, בלבבנו, בכל האומה כולה. לכן מדינת ישראל זאת לא מסגרת להגן על תרבות, על חברה, על עם, על גזע. מדינת ישראל זאת המדינה שהיא המסגרת לעם הקודש. עם הקודש שצריך שתהיה לו מסגרת, צריך שתהיה לו מדינה, והמדינה הזאת שהיא באה מתוך שם שמיים. לכן מלך זה מצווה, למנות מלך זה לא צורך שלנו, אלא זאת מצווה מהתורה. שום תשים עליך מלך, כדברי הרמב״ם, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: למנות מלך, למחות זכרו של המלך, ולבנות בית המקדש. ולפי הסדר הזה, המלך של ישראל הוא זה שיביא לבניין בית המקדש. מלך בישראל הוא גר מקום המגורים שלו, ליד בית המקדש. צריך להיות שהקשר שלו עם המקדש הוא קשר טבעי. במוצאי שנת השמיטה אוספים את כל עם ישראל, יש מצוות הקהל, הקהל את כל ישראל, אנשים, נשים וטף, ומי קורא את התורה? לא הסנהדרין, לא השופט, לא הכהן, המלך בישראל. כי זה העניין של מלכות ישראל. ממלא צבא של ישראל, ממלא כל מה שיש בישראל ציבורי הוא אלוקי, הוא שייך לקודש. זה לא של חול. זה לא של חול שיש לו קשר עם הקודש. יש הלכה, כולנו מכירים אותה, שולחן ערוך, הלכות של בית הכנסת. בית הכנסת אסור להתפלל במקום שיש צועה, במקום שאין ניקיון. למה? יש דין והיה מחנך הקדוש. ולכן אם בית הכנסת יכול להיות אולם גדול ויש בו צועה, אסור להתפלל באותו מקום עד שיוציאו את הצועה. גם אם מישהו נמצא במרחק של 400, לא רואה, לא מגיע אליו ריח רע, אבל זה נמצא באותו אולם, באותה מחיצות. לא יכול, אסור להתפלל לכולם. למה? והיה מחנך הקדוש. איפה כתוב הפסוק הזה, והיה מחנך הקדוש? כי תצא מחנה מלחמה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע, והיה מחנך קדוש, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אז הדין הזה של קדושה, של תפילה, של לימוד תורה, זה נלמד ממחנה צבא של ישראל. מקום שחיילים יהודים יוצאים למלחמה, הם מאורגנים ביחד, הם לא הולכים ללמוד תורה, הם הולכים להילחם. הם מתאמנים עם כידונים בידיים ועם נשק, ועוברים אימונים גופניים, והמחנה הזה יש שם שכינה. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. זה לא אנחנו אומרים את זה, התורה אומרת את זה. מחנה של ישראל זה מחנה של קודש. בדברי הימים הזכרנו מחנה השם. זה העניין של ישראל. מדינת ישראל יסוד כיסא מלכות השם בעולם. המלכות של השם צריכה להתגלות בעולם הזה. איפה היא מתגלה בעולם הזה? המלכות של השם זה מושג רוחני, אבסטרקטי, מעל השכל שלנו, מעל התפיסה שלנו. איפה זה מתגלה? כאן. שם, וישב השם מלך לעולם, נכון כיסאך מאז. כן, יש כמה פסוקים שמדברים על כיסא השם. איפה כיסא השם בעולם? איפה רואים את המלכות של השם בעולם? יש בירמיהו, פרק ג', ובימים ההם, ובעת ההיא, נקראה ירושלים כיסא השם, ונערו אליה כל הגויים. הנביא אומר שלעתיד לבוא, ירושלים היא כיסא השם. בסוף דברי הימים א', כתוב על שלמה המלך, כשהכתירו את שלמה למלך, אחרי דוד, וישב שלמה למלך על כיסא השם. זאת אומרת, הכיסא של ישראל, כיסא מלכות ישראל, הוא כיסא של ריבונו של עולם. כן, אותו המושג הרוחני כל כך גבוה של מלכות השם, של נכון כיסאך מאז, של מה ששייך לכל ההנהגה האלוקית, שמה שכתוב ביחזקאל, בתיאור של המרכבה, תיאור של כיסא הכבוד, ועל הכיסא כמראה דמות אדם, הכיסא הזה הוא מה שיש כאן בארץ, בישראל. ברור שאם כיסא השם הוא במלכות ישראל, אז הכיסא הזה הוא שולל כל שפלות וכל רשע, וכל מחשבות אבן, וכל עבודה זרה, וכל כפירה, ושולל אכילת מאכלות לא כשרים, או חוסר צניעות, או כל דבר, אפילו הרהור. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, ונשמרת מכל דבר רע. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, שלא יערהר אדם דבר ביום, ויראה קרי בלילה. מאיפה לומדים את זה? ממחנה צבא. ואיש כי יהיה בך לא טהור ויצא אל מחוץ למחנה. אדם שראה קרי, מותר להיכנס לבית כנסת, אפילו לבית המקדש מותר להיכנס. לא, לעזרת ישראל, לעזרת כהנים אסור, אבל לעזרת נשים מותר. זה רק איסור מדרבנן, בעל קרי, לא זב. זב אסור גם, אבל בעל קרי מותר מהתורה, אין בזה איסור. ולמחנה צבא של ישראל, התורה אומרת שהוא צריך לצאת החוצה. מבינים מה זה מחנה של ישראל? מה זה צבא של ישראל? זה קדושה כמו ההיכל. כמו עזרת כהנים בבית המקדש. זה מחנה צבא של ישראל. אז זה ברור לנו שמדינת ישראל היא מדינה שכל היסודות המוסריים צריכים להיות מוטבעים בה. זה כל כך טבעי שבירושלים הרחובות צריכים להיות רחוב ישעיה, רחוב ירמיה, רחוב יחזקאל, ולא רחוב שמעון פרס או מישהו אחר. עם כל הכבוד, הרחובות כאן הם רחובות של נביאים, תנאים, אמוראים, שבטי ישראל. יש גם רחוב המלך ג'ורג', אני לא יודע אם כולם יודעים, זה הכוונה לג'ורג' החמישי, שבזמנו הייתה הצהרת בלפור. זה הכרה טובה לגויים, להראות שאנחנו מכירים טובה. כן, אבל לא שאנחנו מחזיקים, לא יהיה בירושלים, בכל הארץ, רחוב נפוליון, או רחוב קארל הגדול, או כל גדול אחר שאצל הגויים הוא גדול. מה? יש?
לא, אין שם, אבל
נקראו פרחי תאונה. בגלל שהוא הכרה טובה. כן, בתור הכרה טובה, כן. היו גם תנאים, אולי. המוראים ודאי היו רבי אלכסנדר, אולי גם תנא, לא בטוח. היו מלאכים שקראו להם אלכסנדר, כמו ינאי. אם הם מלאכים אין ראיה, אבל המוראים, ודאי שיש המוראים בשם אלכסנדר. בכל אופן, זה מה שמתאים לרחובות של ירושלים, זה מה שמתאים לארץ ישראל, מתאים שהרחובות של ארץ ישראל יהיו מסודרים בתוכנית של עירוב, בשמירת שבת, ושהיה מנהג בירושלים, אולי גם היום, אבל מה שמובא, שישראל כשהיו יושבים על אדמתם, שהיו שש צפירות בכניסת השבת, והיו כל מיני סימנים, צורות חיים, שזה היה מנהג אנשי ירושלים. יהודים של ארץ ישראל. זה שייך למדינה. המדינה הזאת, איך האנשים לבושים, איך הם הולכים, איך הם אוכלים. צריך להיות מדינה שגם פרטי הפרטים של החיים מוארים באור הקודש. כי זאת מדינה של עם השם. וכמו שאי אפשר ללמוד תורה בלי שיהיה על התורה תורה שבעל פה, אי אפשר ללמוד תורה שבכתב לבד, צריך את התורה שבעל פה נלוות אליה, בלי זה זה לא תורה. גם להיות עם ישראל, זה מחייב שגם אנשי ישראל, כל בית ובית יהיה עם מזוזה, וכל רחוב, היו רחובות שמסודרים שם, מקוואות וטהרה וכשרות ו... כל הסדרים בירושלים, כתוב כמה דברים בירושלים, לא היו נוטעים גינות, לא היו נוטעים עצים, שלא לרבות את אוהל הטומאה. יעברו כהנים, אולי, או יהודים שעולים בבית המקדש. יכול להיות שיש זה טומאת מת, יהיו תחת אוהל. אז בירושלים לא היו בונים לא מרפסות ולא עצים, כדי שלא לרבות את הטומאה. היום יש. בעזרת השם, כל יתוקן. כן. הרב מדבר איך צריכה להיות מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה להיות יסוד כיסא השם בעולם. ולכן מדינת ישראל זה לא דבר של חול, שלידו בונים דבר של קודש. מדינת ישראל צריכה להיות כולה קודש. כך ראוי שיהיה. כמה אנחנו משיגים, כמו שבתורה, ראוי שכל יהודי יהיה בקי בכל התורה כולה, אבל אנחנו לא מבטרים שאם אי אפשר את כל התורה, לפחות חלק מהתורה שבעל פה, חלק מהתורה שבכתב, אם לא את השולחן ערוך, אז קיצור שולחן ערוך, משתדלים באיזה רמה שאנחנו מסוגלים להגיע אליה, לשמור על אותה רמה. וכך צריך לשמור על מדינת ישראל. לפחות, ברוך השם, במדינת ישראל, יום השבתון, של המדינה הוא יום השבת, זה מקום יחיד בעולם, שהיום של השבת של הקדוש ברוך הוא, זה היום של העם, זה היום של המדינה. אף משרד ממשלתי לא פתוח ביום הזה. אנשים פרטיים עדיין לא הגענו לזה. אבל המדינה כמדינה מכירה בזה שהסדרים הם לפי מועדי ישראל. לפי המועדים של הקודש. יש עוד צדדים, כן, שיש רבנות ראשית, יש רבנות ראשית בארץ ישראל, אז זה בעצמו מעיד, כן, על המדרגה של המדינה, שבתוך המסגרת המדינית יש רבנות. שמעתי חודש בערך היה מינוי של דיינים, אז היו צריכים, בדרך כלל מקובל שהדיינים באים לבית של הנשיא כדי לעבור השבעה או הצהרת אמונים, והבית של הנשיא היה בשיפוצים. אז סיכמו שהנשיא יבוא אצל לרבנות הראשית ושם יעשו את הצהרת האמונים. והנשיא של היום, שאנחנו יודעים כמה הוא צדיק, כן, אז הנשיא הזה אמר להם, אתם העדות שמדינת ישראל היא מדינה קדושה, שיש מדינה שנותנת לדיינים שלה לקבוע סדרי נישואים, וזה עדות שהמדינה הזאת היא של עם קדוש. זה אמר הנשיא לפני חודש בערך. אז יש דברים שגם כמה שיהיו רחוקים מכירים שהמדינה הזאת היא מדינה של עם ישראל, והיא מדינה של עם ישראל מה שעם ישראל מייצג, וזה ברור שהמדינה לא יכולה להיות בלי תורה. מאז הקמת המדינה אף פעם זה היה עיקרון אצל המפלגות החילוניות שלא תהיה קואליציה בלי מפלגה דתית. הם הבינו שבלי מפלגה דתית אין להם זכות קיום, אין זכות לשום ממשלה. אז חיפשו איזה מפלגה, אולי בדרכים כשרות או לא כשרות, איך למצוא איזה מישהו שיצטרף עליהם, כי הם הרגישו שזה נותן להם את הלגיטימיות. וזה כאן, במדינה הזאת. כמה זה יפה כשבפסח, אם מישהו מזדמן לצבא ורואה שם בכל המטבחים, אסור להכניס חמץ בפקודה. כן. לא יודע אם יש מקום כזה בעולם, ואם היה דבר כזה לפני 2500 שנה. שאסור להכניס חמץ בפקודה של הצבא. הצבא מעוניין בזה. הייתי בליל הסדר, כשהייתי טירון, הייתי במחנה 80, ואז נבחר אותו מחנה בפסח להיות סדר מרכזי של צה"ל. שבא לזה גם הרמטכ"ל וגם אלופי פיקוד, והסדר עם 2,000 חיילים. ובנחל היו גרעינים, חברי גרעינים, והיו אז רוב הגרעינים לא דתיים, תנועות נוער לא דתיות. אז בני עקיבא היה עדיין מצומצם. זה היה קצין אחד ממפה שעשה צחוק מאיזה דבר באגדה. זה אמצא הסדר. המגד קם, תפס אותו, החזיק אותו כמו שתופסים חתול, לקח אותו ישר לכלא. אני לא יודע אם יש בעולם דבר כזה. שבאמצע ליל הסדר מישהו ידבר, יעשה צחוק, ישר לכלא. וזה קצין. הוריד אותו והשפיל אותו לעיני כולם. יש יחס שהמדינה שלנו היא מדינה של עם ישראל. את זה גם הרחוקים מבינים. לא תמיד הם אומרים את זה, לפעמים הם חוששים שאולי זה ידרוש מהם דרישות אישיות, אבל בסך הכל המדינה מתנהגת כמדינה של עם ישראל, התחלת הדרך. כן? לקרוא בשם השם. הערים שלנו, התאריך שלנו, צריך להילחם. יש הרבה דברים שצריכים להילחם עליהם. אבל הדברים מתקבלים. אנחנו צועדים לאט לאט, אבל אנחנו בהתקדמות כל הזמן. כן, אז כן. יכול להיות שזה היה מושג באותם הזמנים. מדינה זה מושג שהתחיל על הגבול לפני חז"ל, כבר מדינות המלך אחשוורוש, כל מדינה ומדינה, זה קיבוץ מאורגן ביחד. מלכות, הרבה פעמים זה מזכיר מלך, צורה מסוימת של שלטון. מדינה זה עצם הקיבוץ החברתי. קיבוץ חברתי מאורגן, זה בשם מדינה. ובזמן הרב נדמה לי שאז קראו לכל המלכויות בעולם בשם מדינות ולא ממלכות. מה?
הגמרא.
כן, כן, אז בחז"ל המילה מדינה היא הרבה פעמים מכוונת לעיר, עיר במקום מסוים, לאו דווקא, כן, כן, אבל בתנ"ך מדינה ומדינה, יש אומרים שזה מדינות ממש, יש אומרים שזה ערים, לא מתקבל שבמגילת אסתר כוונה לערים, כי היו הרבה יותר ערים, שם נראה שזה יותר מדינות, כי הממלכה שם הייתה גדולה מאוד. מה? כן, כן, נכון, נכון. טוב, אז נקרא את זה בפנים. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול בחברת אחריות גדולה. כמו חברה של שמירה ביחד, הגנה הדדית, שנשארו המוני האידאות, שהם עטרת תרבות. החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. כן, כל אחד מבין שלהיות שיא האדם זה אדם מוסרי, אדם צדיק, זה לא הולך עם המדינה, זה לא קשור למדינה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה התוכן האידיאלי היותר עליון, שהיא באמת העושר היותר גדול של היחיד. המדינה הזאת שהיא מגשימה את האידיאלים הגדולים ביותר, את המעלות של הקודש, כי הרי מעלות של קדושה אפשר לקבל רק בציבור. מעמד הר סיני היה רק אם כל עם ישראל יהיה, זה לא יהיה לעיני בודדים, וירד השם לעיני כל העם. רק כשכל עם ישראל עמד ביחד, זכה לאותו מעמד של קודש. אז המעמדות של הקדושה הן דורשות ש... יהיה עם מגובש ביחד. אז המדינה כאן היא מאפשרת את הקדושה. היא לא רק בזכות עצמה, בזכות מה שהיא עושה, אלא זה היסוד של כל הקדושה, שיהיה עם שלם עובד את השם, וזה רק על ידי מדינה. כן. כן. האנושות בכללות ובפרטות של כל אחד ואחד. לא, בגלל שהמדינה לא עוזרת לאדם להיות יותר ישר ויותר מוסרי, זה לא קשור בכלל. המדינה לא מתערבת בנושאים האלה בכלל. אם זה פוגע במישהו אחר, כן, אבל אם יש איש ואישה שאסורים אחד לשני באיסור עריות, והם גרים ביחד באיזה חדר, באיזה מקום, ונכשלים, זה לא עניין של המדינה להתערב. שניהם מסכימים. זה לא באונס ולא שום דבר. מה יש? ובישראל לא. כן, נכון. אז לכן שם, כן, אז לא. בכל המדינות לא. כי האדם הפרטי מחפש את העושר שלו במוסריות. הרי כולם מבינים שאדם שמחור לתועבות, לחיים שפלים, תאוותן וזללן, הוא אדם במדרגה שפלה. אבל המדינה לא מתערבת. ואז כדי להיות אדם מוסרי, מיוחד, אדם שבנוי על השכל ועל היושר ועל צדקות, זה לא קשור עם המדינה. הוא צריך להיות בפני עצמו, לאו דווקא עם החברה, כי החברה לא תמיד שייכת למושגים. אדרבה, ככל שאדם רוצה להיות יותר חברתי ולהיות מקובל על כולם, אז הוא צריך להקל בכל מיני אמות מידה מוסריות. כל זה בכל העמים. ולכן המוסר ואמות המידה המוסריות לא הולכים ביחד עם המדינה. זה שני צדדים. בעם ישראל זה הולך ביחד. בעם ישראל מלך שלא יהיה הגון, אז הוא לא יכול להיות מלך. כן. אני רוצה להזכיר בעיקר דברים, בעיקר שמירה של התורה, אבל לא הסתובב את המחויבות נניח למוסר הנביאים או...
מוסר כללי, מוסר כאילו במוסר יהדות בשביל...
כל היהדות, כל היהדות זה מוסר. היהדות דורשת מוסר אפילו יותר מהתורה.
ומעבר לחזד של היהדות, מעבר כאילו לתורה למצוות.
נכון. כמו שכתוב בתורה, קדושים תהיו. זה עצם היהדות, זה פגישה עם שם שמיים. וזה מתבלט ויכול לצאת לפועל רק על ידי מדינה. רק על ידי עם שלם. ככל שיש עם שלם יותר מגובש, למשל בבית שני, כיוון שלא הייתה לנו מלכות, אין נבואה. אפילו שהיו אנשים שבאופן אישי היו ראויים לנבואה. יצאה בת קול בעליית בית נזה, שהיו בתוכם שני אנשים שראויים שתשרה עליהם שכינה, אלא שאין הדור ראוי. אם אין לנו מלכות, אין מדינה, גם נביאים לא יהיו. אנשים הגדולים היו יכולים להיות אנשים מיוחדים, צדיקים ומיוחדים, רואים לרוח הקודש, לא יקבלו רוח הקודש. רוח הקודש זה על ידי עם שלם.
דוגמה על השופטים, כתוב שהם צריכים להיות יראי אלוקים, שחי שונא בצע. לא כתוב מרחב גדול של מידות מעבר לזה שצריך להיות אותם שופטים.
אלה הדברים שנדרשים באופן מיוחד, אבל שופט שהוא לא ירא שמיים, שלא שומר מצוות.
שוב, ירא שמיים שומר מצוות, ומה עם מידות חסד, לא יודע, אין איזשהו... מרחב מסוים של מידות, כאילו, שוב, אנשי קדושה זה, כמו שאמרנו, זה לא מתבטא רק במצוות הנצח.
תלוי מה התפקיד שלו, אם הוא שופט בערכה של 3, או של 23, או של 71, בדין של 71, שם היו האנשים המיוחדים ביותר בישראל.
זה מחייב גם מידות.
בוודאי. אנשים הגדולים ביותר בעם ישראל היו יושבים בסנהדרין.
אנחנו בוחנים אותו גם כן, או שהם בוחנים באמת רק בגדול בתורה? כלומר, אני מבין שכאילו הגדול בתורה מחייבת מעילה כאילו את המידות, אבל לא יכול להיות מצב ש...
רואים אצל רבן גמליאל, שאמר כל מי שאין תוכו כברו, לא ייכנס אפילו לבית המדרש. כנראה שהיו בוחנים. כן. אבל המדינה כמדינה זה לא התפקיד של המדינה. התפקיד של המדינה זה להתעסק בענייני הציבור, שמירה על העם כנגד עמים אחרים, דאגה לכלכלה, דאגה לצדדים החברתיים שאחד לא יזיק לשני. אפשר שמדינה מתוקנת תשקיע הרבה בתרבות, במוסר, כדי לתקן, אבל היא לא מחייבת. היא לא מחייבת ללמוד, היא לא מחייבת... ללמוד ערכים מוסריים, היא לא מחייבת ללכת לצדיקים הגדולים ללמוד מהם. אין לזה שום קשר. כן.
מדינתנו
היא
מדינה
מוסלמית,
אבל
אנחנו
לא מדינות.
כן, יש מדינות שקצת מחקות את עם ישראל, מדינות שבונות על שהדת היא כאילו המרכזית בתוכם. כמו שהיו מדינות נוצריות באירופה לפני 1,000 שנה בערך, שהכנסייה שלטה שם. אבל אחר כך התברר שזה לא הלך. התברר שזה לא היה מוצלח. כן, אבל אתה רואה שהאסלאם הזה הוא מסוגל גם להרוג אנשים, והוא מחנך לשמור רק על מי ששייך לאסלאם. לא מי שלא שייך אליו. אין יחס לאחרים. שאין כן בישראל, יש יחס גם לגויים. גם לגר תושב. רק שלא יהיה מקולקל. שומר 7 מצוות בני נוח. ואז יש מצווה להחיות אותו, לשמור עליו. התורה מענישה על אכזריות אפילו כלפי גויים. אפילו על צער בעלי חיים. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. הרב לא כתב כאן תיאור על המדינה שכבר קיימת, זה היה הרבה שנים לפני הקמת המדינה, אבל זאת השאיפה שלנו. יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. כל המטרה של המדינה להראות את מושב השם בעולם הזה, ש... השם, יחד עם השם שלו, יהיה אחד. אין יש רמז של השלה, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, האותיות האחרונות של אחד ושמו אחד, זה דוד. כן, זה העניין של דוד המלך. כן, המשיח הוא זה שיגלה את מלכות השם בעולם, לא רק את המדינה שלנו. שזהו באמת העושר היותר עליון. ככל שיש יותר קרבת השם, זה ברור שהטובה יותר שלמה והמוסר היותר הגון והצדק והמידות בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, בפנימיות, בחיצוניות, בגשמיות, ברוחניות, בתוך המשפחה, בתוך החברה, בכל בחינה ובחינה שאפשר. אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, איך בונים את זה ומה זה דורש ומה זה אומר, צריך הרבה ללמוד אותו. כדי לעלות אורו בימי חושר, בפרט בזמנים שהמושגים של מדינה ומושגים של חברה הם מושגים לא בריאים, אז בזמן הזה צריך הרבה לימוד איך צריכה להיות מדינה, איך צריכה להיות מדינת ישראל. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. אף על פי כן, עצם הקמת מדינת ישראל, יש בה הכנה לייסוד כיסא השם, ולכן מתוך זה, זה העושר היותר גדול. גם אם כרגע המדינה היא לא בשאיפות האידיאליות שלנו. זה כבר העושר הרבה יותר גדול מאשר עושר פרטי, כי המדינה הזאת, ברגע שעם ישראל קם והתאחד וחזר לארץ והתגבש, אז חז"ל אומרים לנו שכל יהודי שחוזר לארץ שכינה שווה איתו. וכשעם ישראל מגובש, כשישראל נמצאים ביחד, מידת הדין לא שולטת בהם. אז מכאן שככל שהאחדות של ישראל הולכת וגוברת, גובר שם שמיים לבוא לעולם. מי שמסתכל מאז הקמת המדינה יכול לראות כמה חזרה בתשובה עצומה, כמה גדלה התורה בארץ, רואה שהקדושה מתפשטת לאורך הזמן.
יום.
כן,
ירדן.
כן.
שלמה. אבא ירדן, סנינה.
כן, כן.
לא הייתם עולים.
כן.
והשכנה לא הייתה שלנו.
כן. וברוך השם, אנחנו רואים את זה כעת מיום ליום. כן. שבוע הבא לא יהיה שיעור. זה ל"ג בעומר, אני לא יודע, אמרו לי שיש גם חתונה.